בוא נשמע שיעור קצר שאמר מרן רב חיים קניבסקי ביורצייט של החזון איש שהיה בט"ז חשוון.
סטר אלכסנדר מוזניק, ירצום מן השוואים, תגיבור את הרעים המסעים מזל, זוש מזוק, מזור שמניחנו ישחו, לקונס ובספוט שעד גשם שלהם נשעת אור, וכיוון שהירגי זביר בבסיסו, הולך ועוסר לשתיהם פלויס, ונוסן בהם שתי אבונים טוויס, וקוס, ובהם ריבוי כסף. מכיוון שהגיע לרבי, יסומה לעזני המלך שליף מנולכו, ונויר שתי אמפלויס עלו, מפני שעריץ מחלוקו, שלטח להתרק לכו. מכיוון שהגיע לבסקושי הקדוש, ואומר לעזני המלך, עד כאן יש לנו רשות ליקונס, וכמה מלך אין לנו רשות ליקונס. אבל זה יתרם גלות גן, נורטין זוקטור מגיעים את שיח, רונטון זוק, אבל הרעים יתרם גלות, לא סתרם גלות, מה זה יתרם לכם דרעינגן, דרעינגן. אבל דרעים עשי זה הפעדק, נגוי עלין, נתוקי ניסוק, סרעינגן. נגוי את אחר, תקנאו שבע מיצווס, זה עמד מסורס, נתקנא שבע מיצווס, עמד מחויב את זה. גיליס על גזי לאיזונתו, גדל לחבי מצווה. זה דרן זאת כנגורם הזה, בדריסטורי לימים בו גיליס על גזי לה, שייך גיליס על גזי לה, הרי נגנן. חצתי לגמור זאת כזה, אז אורסו לאסס, כן, לאורס, אדום, also lernen ist mein Mama Habere und seine Schuss. Mein Dortmund ist auch da mal sehr. Dortmund auch da am anderen. Also es steht beim Tag in der Seferin gegen Masik sein. Am so Masik sein, weil da ist auch so Masik sein, da hat er den Glauben an Scholz Havede. Es steht bei Scholz Havede, חושב תשיבים לרבי סביד הסקרקע, ימור אורו הנור ששויטף, איזה מחוי הסועמח ומזיין גנזיק. כדי לנתון קומצא הזיק כבר עצוויתם. אם כלור חושב סביד, איזה על הזיקס, עוסקים זיין. מדריב על זאת גמור, אז עושה לו עודם ראיין לסמם החביר, איזה אותם בעצום, ועל הרות עונם ההזיק. אז כן לך ממחנו, שתוב למה שניתרים לזנו. אותו רשוס, עד כאן בעצם גלט פרוגם, אומר לה, נגיד נתקין גלט, כמו מטויסם למגירה מהאזי, זה דריסו רשוי סבידי, זה טוב, אבל דריסו הוא נגד לי במשער בהגוי, המשוי סבידי זה המשער בהגוי, נתוק מיצו משוי סבידי, זה הגוי מסעד עצמו ימקת הרנגן, נורסה טוב אמור, הוא שם לא עסקה גוי הרן, אז אם שתי תמיק בין תאשר את זה, משעמי גדותם נרויס למען, לא, גוי זה דור מור, סתם נקלוזן. נקלוז ברעין דאב נרוי שם, סלטה מכן, אבל כשאנו מוגן מול תחריים זה יוצאי. מולטון נגיע על זה. זה הקופונים כאלה, מולטון הוא נסגן, הוא נסגן, הוא נסגן, הוא נסגן, הוא נסגן.
יש הרבה הזדמנויות שאנשים באו להיות ביחד עם מרן רב חיים קניבסקי בסיום, סיום התורה, סיום הש"ס, ספרה, ספרי, שולחן ערוך, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, הכל היה בערב פסח. אז הנה קולו של מרן רב חיים קניבסקי בשנת תש"ע, ועוד קולו של רב חיים קניבסקי בשנת תשס"ח, בסיום התורה כולה בערב פסח.
דרליס קדש שמי רגו ואומר לברוך ירושלים למלך בחוסי ברעי חיים הם יכולים לרעי לרבי שצריר בגו לא ומנם קרבי למרון ברוך ישבח ישראל ומנם נזנזי וזדור יסלו יסלו שמי דקות שבריחו ואלון כל החזר שעושה לי ועושה ונחמסו למירון באומר אמן. ישרור הרבנים לא תמודים על כל תמים תעמדים, או כמובן לא עסקים לרעיסר, לרעיסר ולגישתים, לרעיסר ולשר, ירעים ולכן שכון נורא ולכן 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 נור
איזה שיר, איזה תפילה, זוכרים את קיסריה. What memories.
והיא שעמדה לבותינו, והיא שעמדה לבותינו ולנו, שלא אחד בה עמד עלינו, לחלותינו עמד עלינו לחלותינו.
בכבוד יונתן.
והיא שעמדה לאבותינו.
What memories.
והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עומד עלינו לחלותינו, עומד עלינו לחלותינו.
הקדוש ברוך מצילנו, מצילנו, מי ידע. והקדוש ברוך
יצילנו,
מצילנו,
come on, let's see you. There's a kahal, what a crowd.
Zachino.
Nachon.
Zeskut. Vehi she'am
Tashiru itano. Sing along, my friends.
Vehi she'am da
Davoteinu velanu velanu
Madalenu
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 שיר הקדוש ברוך הוא נתן לך יונתן
לנו. נו 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 נו
Matsi ilenu, 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 mats הקדוש ברוך הוא. אמרתי לילו מאדם יונתן, רק הקדוש ברוך הוא, רק הקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו.
הרבה שמחות עברו את, בבית של רב חיים קניאבסקי, הרבה שמחות הוא גם יצא מהבית לצורך העניין בעיקר בריתות מילה. באיזה יום שישי אחד אני בצהריים עובר בשכונת גאולה, עוצר האוטובוס שיורד מירושלים, שיורד מגיע מבני ברק לירושלים, ויורד מועל מפורסם מאוד ירושלמי, כולו מאושר ושמח, הולך עם התיק של הברית מילה ואני יוצר אותו ואני אומר לו, נו, בטח היה לך איזשהו ברית מילה מעניין וחשוב בבני ברק. אומר, לא, לא היה לי שום ברית מילה. הייתי, הוזמנתי לביתו של רב חיים קניאבסקי. ומה קרה? אני לא יודע, לקחת לתיק עם כלי עבודה, אמרתי, בטח איזשהו גזרה חדשה, הוראות חדשות בנושא של ברית מילה. לקחת לתיק, הגעתי לבני ברק, והגעתי לביתו של מרן רב חיים קניאבסקי, ואז הוא מחזיק רשימה ביד, הוא שואל, זה הגיע, זה הגיע, זה הגיע, שמה שכל מיני שמות של מועלים, וכולם מתייצבים, ואז הוא אומר, תודה רבה שבאתם, מוציא גמרא, מסכת כתובות, אם אני לא טועה, מוציא מהארון, ואומר, אני רוצה לעשות סיום על כתובות, סיום ששייך לכם, כי כל פעם שאני מחכה לכם בברית מילה, עד שאתם מתארגנים מהכלי המלאכה שלכם, ועד שאתם מתארגנים, לפעמים גם מחכים לאיזשהו סבא שמתעכב, אז אני לומד. למדתי, ואני רוצה לסיים מסכת כתובות, אתם כולכם שותפים למסכת הכתובות, למסכת הזאת. וכך הוא עושה סיום, סיום ששייך למועלים. זה מה שנקרא שמירת הזמן, לשמור את הזמן, וזה למדו הרבה אנשים ממרן רב חיים קניאבסקי, לשמור על הזמן. עוד ברית אחד מעניין מאוד שהיה בבני ברק, היה איזה אברך שהגיע למרן רב חיים קניאבסקי, ואמר לו שהוא כבר 7 שנים נשוי, ואין לו ילדים, והוא רוצה ברכה, הוא רוצה יצא, ואז מרן רב חיים אומר לו, תשמע, אתה בבית הכנסת, אתה לפעמים מדבר שם בבית הכנסת, בזמן התפילה, אומר פעם כן, פעם לא, אז תקפיד, לא לדבר בבית הכנסת בזמן התפילה. וקיבל על עצמו, וקיבל גם את הברכה. ואז עבר שנה, הוא קיבל על עצמו, לא לדבר בבית הכנסת בזמן התפילה, הוא מגיע לבית הכנסת, נכנס, מגיע קוראים תלית ותפילין, אם זה שחרית, מגיע, מתפלל, נגמר התפילה, יוצא החוצה ושלום על ישראל. הוא בא למרן רב חיים קניאבסקי ואומר לו, כבוד הרב, אני שנה שלמה לא דואב את הכנסת, ושום דבר. הוא אומר לו, תגיד לי, מעשר, אתה נותן לפעמים מעשר כספים? הוא אומר, כן, אם אני זוכר, אז נותן מעשר כספים, תקפיד. תקפיד לתת מעשר כספים. ואז הקפיד שנה שלמה את מעשר כספים, עברה שנה, הוא מגיע שוב לביתו של מרן רב חיים ואומר לו, רבי, שום דבר, אני מקפיד על מעשר, אני מקפיד על לא לדבר את הכנסת, אבל שום דבר. אז הוא אומר, תשמע, מתי נכנסת השבת אצלך? כמו שכתוב בלוח, אם אני בירושלים, אז לפי ירושלים, אני בני ברק, אז לפי בני ברק. אז טוב, אז מעכשיו תקפיד שעה. שעה לפני כניסת השבת, מה שכתוב בלוח, תקפיד לקבל שבת. בסדר? קיבל על עצמו שנה שלמה לשמור את השבת שעה קודם. שהשבת תיכנס שעה קודם. וככה עבר עוד שנה. עבר עוד שנה, מגיע ואומר לו, כבוד הרב, אני שומר שבת שעה קודם. אני נותן מעשר כספים. אני לא דובר בתור את הכנסת. אומר לו, רב חיים, יש לי עוד עצה אחת לתת לך. כתוב, אני לווים ואינם מולווים. עליהם כתוב דברים גדולים מאוד. אותו אחד שמעליבים אותו, והוא לא עונה, הוא הכי, הכי קרוב לקדוש ברוך הוא. ואותו אחד יכול לברך. תחפש מישהו שמעליבים אותו, ושהוא יברך אותך. הוא יצא החוצה, עומד על הבית של רב חיים ואומר, אוקיי, מעשר כספים אני יכול לתת. לא לדבר את הכנסת, אני גם יכול להקפיד לא לדבר את הכנסת. לשבת תיכנס קודם, גם את זה אני יכול להקפיד. אבל איפה נמצא מישהו שמעליבים אותו? זה משימה לחפש דבר כזה. אני לא מעורב בציבור שרב, יש מחלוקת, אבל אני אחפש. יוצא משם והולך למלון וקשל. שם מי שמכיר מלון וקשל, יש שם שלושה או ארבעה אולמות, יש שם אולמות, הוא הולך לאיזושהי חתונה. הוא מגיע לשם, נכנס לאחד האולמות, והוא רואה פינת האולם, אחד צועק על מישהו אחר בצעקות, בקולות רמים. הוא ניגש אל התוך הזמן, תעשה טובה, אל תענה לו, אל תענה לו, אל תענה לו. הוא מסתכל עליו, זה מצד אחד צועק עליו, זה מצד שני אומר לו, אל תענה לו. טוב, הוא לא עונה לו, הוא גומר את הצעקות שלו, גומר לבייש את ההוא, מוסיף גם איזשהו כללה או משהו אחר, והולך. הוא ניגש אותו אחד, אומר, תעשה לי טובה, תברך אותי. תברך אותי עכשיו, אומר, מה אני אברך אותך, מה אתה עושה, אני יש לי בסטה בשוק, מה אני אברך אותך? עכשיו, לפני שזה בורח לך, המצב הזה, שאותו אחד יליב אותך, תברך אותי עכשיו. מה אתה רוצה ממני? ואני, אין לי ילדים כבר הרבה שנים, ואני רוצה ברכה ממך של ילדים. מה טוב, שיאללה, שיהיה לך ילדים. שהקדוש ברוך הוא יעזור ויהיה לך ילדים. והוא הלך, כל אחד הלך דרכו. אחרי 9 חודשים, נולד לו בן. נולד לו בן, הוא הגיע לבית של רב חיים, ומספר לו בשמחה רבה, כבוד הרב מצאתי, וזה וזה, ויש לי ברוך השם, יש לי בן, אני רוצה שהרב יהיה סנדק. הוא אומר, אני בירכתי אותך? מי שבירך אותך, הוא צריך להיות סנדק. בקיצור, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, קיבל לבבל ברכה מרב חיים, והוא צריך לחפש את זה שבירך אותו, מאיפה הוא ידע? הוא מגיע לבקשל, ומבקש לדעת בתאריך הזה והזה, מי עשה פה חתונה. עכשיו הוציאו את הפנקס, והראו לו שהיו שם 3 חתונות. עכשיו בדרך כלל לחתונה מזמינים בין 300 ל-400 איש, מה שנקרא, האנשים מיושבים, מזמינים ב-300 ל-400 איש. איפה הוא ימצא את ה-300 ל-400 איש? הושיב את כל המשפחה שלו. ישבו וחיפשו וטלפנו לכל אלו שעשו חתונות לפני 9 חודשים או לפני קצת יותר. היו חתונות, 3 חתונות, תתקשרו, חיפשו את האנשים, תתקשרו, והגיעו אל אותו אחד שהיה בחתונה, ואותו אחד שחטף כללות על הראש. בקיצור, הוא החליט לחפש אותו, אומרת, יש לו בסטה, הוא ניגש לו, אומר לו, תשמע, רבי יהודי, אתה בירכת אותי, ואתה עוד פעם, אתה נודניק, מה אתה רוצה? אתה בירכת אותי לפני 9 חודשים, וברוך השם יש לי בן, אתה צריך להיות הסנדק. אומר, אני סנדק? מה לי לדבר הזה? אתה תהיה סנדק. בקיצור, הוא הגיע לי להיות סנדק, זה היה ברית היסטורית, שמרן רב חיים הגיע לברית, עמד בצד, הוא קיבל את הברוכס, ואותו אחד ישב בתור סנדק, אף אחד לא הביא מהסיפור, והוא נצר את הסיפור בליבו. סיפור של ברית מילה מעניין שהיה בבני ברק. כשמזכירים את העניין של שמירת הזמן, אז יש הרבה סיפורים מסביב לעניין הזה של שמירת הזמן. אני אתן לכם עוד דוגמה באיזשהו פעם, עשיתי חיפוש בבית של אבא שלי, מצאתי הזמנות של שנה אחת, זה תפשין כף דלת, חבילה של הזמנות. בדרך כלל שמישהו יש לו הזמנה, מקבל את הזמנה, רושם ביומן, וזורק את הזמנה. משמה הוא שמר הזמנות, ואז הסתכלתי שזה היה שנת אבל, תפשין כף דלת, הוא לא הלך לשמחות, והוא, על כל מיני הזמנות הוא כתב, למדתי להצלחת הזיווג, שעה, מה צריך ללכת לאיזשהו מקום של שמחה, רבע שעה הליכה, רבע שעה חזור, עוד איזשהו חצי שעה להיות בשמחה, שעה, אז הוא למד שעה להצלחת הזיווג, או על הצלחת של הילד לבר מצווה. ואם היה צריך לשאול לבני ברק, זה שעה הלוך, שעה חזור, שעה לפחות להיות בחתונה, 3 שעות שהוא לא הלך בגלל שהוא היה בשנת אבל, אז הוא למד להצלחת הזיווג. 3 שעות, וכך הוא הספיק כמה מסכתאות, וזה היה עניין של שמירת הזמן. כמה היה חשוב הדבר הזה, ואני חושב שבמשך סוף השבוע ראיתי את העיתונים יתד נאמן והמבשר והמודיע ומשפחה, כל העיתונים שכתבו מאמרים מאוד מיוחדים ומאוד יפים, גם עם סיפורים, ראינו כל מיני אנשי משפחה, נכדים שסיפרו סיפורים על מרן סטייפל, על הרב חיים קניבסקי, מלא סיפורים. דבר אחד שהיה חסר לי בעניין, אנחנו מתקרבים לפסח, אנחנו מתקרבים עד ל-30 שיהיה בערב פסח. אף ארגון, וכל הארגונים שלקחו חתימות ממנו וצילום שלו, שהוא שם כסף בתוך הקופה, הקופה הזאת, הקופה העיר, אף אחד לא קם ועשה סיום השס. וזה הדבר הכי קל. דירשו, קופת העיר, לשים הודעה בעיתון, רואים שהולכים לגמור את השס בערב פסח, כמו שנהג רב חיים. אז להתיר לאנשים ללמוד את השס, ולעשות מקום מרכזי בערב פסח, כי הספדים אי אפשר לעשות, זה ניסן, אז במקום הספדים, לעשות סיום מסכת, סיום השס, סיום ירושלמי, איזשהו סיום לעשות, מה שהוא היה עושה בערב פסח, לפחות יש ציבור גדול מאיתנו בני תורה, ודירשו וקופת העיר וכל יכולים גם, הם צריכים לממן את זה, לממן את זה שילמדו ויגמרו שס בערב פסח. זו יצא קטנה שלי כאן ברדיו.
בחצי הלילו בית מיר בית מיר תויר כאויר יוים חש חס לילו יבחי ויהי בחצי הלילו בית מיר בית מיר תויר כאויר יוים חש חס לילו יי וחי ויהי בחצי הלילו בית מי בית מי תויר כאויר יוים חש חס לילו יי וחי ויהי בחצי הלילו בית מי בית מי תויר כאויר יוים חש חס לילו ון וצ'וין זן לכתי קרייוי נורדי כן אשמח לכתי כי לכו היוי לכו היוי אף לכו הלילו ון וצ'וין זן מורדי כן אשמח לכתי כי לכו היוי לכו היוי אף לכו הלילו אם חיין ויהי בחצי הלילו אם חיין ויהי בחצי הלילו
לכו היוי, אף לכו הלילו.
השיחה של הרב אליעזר יודקובסקי על מרן רב חיים קניבסקי. בואו נשמע.
כשבאים לדבר, הנושא המרכזי שעליו אנחנו צריכים לדבר זה נושא תורה. ולכן נתחיל קודם כל בנקודה הזאת. מה הייתה אצלו נקודת התורה? מה הייתה אצלו החשיבות של התורה? ומה היה הגודל החוזק העוצמה של קביעות עתים לתורה, שאין בזה שום ויתורים ושום דבר? אני חושב שהדבר הראשון להצלחה בתורה, פשוט לא עניין שום דבר. אין שום דבר שתפס אותו אצלו מקום. לא מדברים שהוא לא ידע מה זה חברי כנסת, מי הם, ראש ממשלה, פוליטיקה, שטויות, מה שאנשים מתעסקים בהם. זה אני לא מדבר שהוא בכלל לא ידע ולא הבין על מה מדובר. אני מדבר על כל דבר שהוא גשמי, פשוט לא נתפס לו בראש. אנחנו הולך לקיצוני. שאלו אותו פעם, איפה זה רחוב דבורה הנביאה, שזה רחוב ליד רשב"ם, הוא לא זכר. כי כל דבר שלא צריכים לזכור אותו, כי זה לא תורה, לא נתפס לו. אני זוכר שכשהייתי ילד, היה שריפה בבית. והגיע מכבי האש. ושאל, מי כאן בעל הבית? אז הוא אמר, בענווה, אני גר פה. תגיד, כבוד אדוני, היה פה שריפה באמבטיה? יכול להיות שזה פרץ מהמכונת כביסה? הוא לא עונה. ואני שואל, יכול להיות שמכונת כביסה? שאל אותו, מה זה מכונת כביסה? מכונת כביסה, מה, אתה לא יודע מה זה מכונת כביסה? יש לכם באמבטיה מכונת כביסה? אני לא יודע. הוא באמת לא ידע. הוא לא ידע אם יש או אין מכונת כביסה. היה פעם שהרבנית שאלה בתשעת הימים, נשרף לי התנור. אז היא שאלה אם מותר לקנות תנור חדש בתשעת הימים. הוא אמר, מה דחוף? חם כעת בין כך, מה צריך תנור? אז היא אמרה, לא, התנור שאופים בו. הוא אמר לה, מה זאת אומרת, יש לנו בבית תנור? הוא אפילו לא חשב איך אופים. עד כדי כך, כל הזמן גמורה, מדרושים, פסוקים, כל מה שקשור לתורה הוא ידע וזכר על קוצו של יוד. כל מה שלא קשור לתורה לא עניין אותו, לא תפס מקום, לא יכל להיזכר, לא היה לזה מקום בשום אופן, לא היה לזה לכלום. וזה אני חושב הסיפור הגדול ביותר כשאנחנו מדברים מי היה רב חיים. זה היה מרן שר התורה. יותר מזה כלום. הרבנית הייתה מספרת שפעם אחת אחרי החתונה היה לה חום גבוה. היא שכבה עם 40 חום. והיא הייתה מוכרחה כוס תה. היא אמרה, נו, אני אבקש מהרב שיכין לי כוס תה. היא ביקשה מהרב אם הוא יכול להכין לה כוס תה. זה היה מוצאי שבת. הדוד, הצמבר, עדיין עמד על הפתיליה. והיא אמרה לו, אם הוא יכול להכין לה כוס תה, כי המים חמים ויש סנס מלמעלה. הוא לקח את הקופסה של הסנס, ותלה אותה על הברזייה של המחם, ופתח. אבל המים ירדו לאט לאט. בזמן הזה הוא רץ רגע לעיין בספר. כשהוא היה בספר, הוא שכח בכלל מהסיפור. הקומקום התמלא מים, והפך את המחם הגדול, עם הפתיליה, ססון ושמחה, הפתיליה התהפכה, הנפט נשפח, המים נשפחו, הסנס נשפח, בלגן שלם. הרבנית הייתה צריכה לקום עם החום הגבוה לטפל בכל הנזק. היא אמרה, זו פעם הראשונה והפעם האחרונה שביקשתי מהספר תורה שלי לעשות משהו בבית. הבנתי שאין זה תפקידו ואין זה מקומו לעשות שום דבר בבית. זה הכוס תה הראשון והכוס תה האחרון. רב צבי כהן, זכר צדיק וקדוש לברכה, שחיבר עשרות ספרים, היה נוהג תמיד ללכת עם הרב בהלוך ובחזור הרבה פעמים לכהל חזון איש בדרך, או לנסוע איתו ברכב, לשאול אותו עשרות ומאות שאלות. וכשהיה מסיים ספר, היה מביא מתנה לגואל רב חיים, מרן שר התורה. סיפר לי הבן שלו שהוא נכנס איתו פעם לתת את מסכת ציצית, ספר על ציצית שהרב כהן הוציא. היה באמצע קבלת קהל, הוא נכנס, הגיש את זה לרב. הרב תפס את הספר, שעתיים לא זז מהספר עד שהוא גמר מהתחלה ועד הסוף, וזה היה מעשים בכל יום. יכול להיות תור של אנשים נדיבים מארצות הברית, אם יש ספר חדש חשוב שהגיע לבית הרב, הרגע הכל מתבטל. אם הוא התחיל משהו גם באמצע סעודה, מגילת רות או משהו אחר, איזה נובי שהוא התחיל, עד שהוא לא גמר, כאילו הוא לא פה. לא היה שייך בכלל לשמוע, לא היה שייך להוציא אותו, הוא שקוע במה שהוא לומד, במה שהוא קורא, ראשו ורובו, עד שהוא לא יגמור את הדבר, אין על מה לדבר, הוא שמה. הכבוד שהוא נתן, קראנו שלשום במגילה, ודובר שלום לכל זרו. ראיתי מאחד המפרשים שהוא כותב, מה זה נקרא דובר שלום לכל זרו? שמודכה הצדיק לא רק עם הגאונים דיבר, לא רק עם אנשי הסנדרין הוא דיבר, לא רק עם התלמידי חכומים שבדור, אפילו עם כל ילד, הרי הוא היה באמצע ללמד את הילדים הלכות קמיצה. אצל מודכה הצדיק כל ילד תפס מקום. אצל רב חיים עשרות ומאות ילדים היו מגיעים לשאול שאלות, כל מיני שאלות, מהחומש ומהמשנה ברורה ומהדרך, כל אחד לפי כוחו. ולכולם הוא ענה באותה רצינות כמו שהוא ענה לאחד מגדולי התלמידי חכמים. לא היה כזה דבר, איזה מעמד, מי הוא השואל. אם הוא דיבר לעניין, קיבל את מלוא הכבוד, גם אם הוא ילד בן 8 ובן 7. סיפר לי ילד אחד, היום הוא כבר סבא לנכדים, שכשהיה ילד הוא עמד בתור, הוא התחיל לשאול את רב חיים שאלה. באמצע נכנס איזה אדם תמיד חכם, ושאל את השאלה שלו, הוא לא שם לב שהילד באמצע לשאול. אז הילד הלך בלדרמן, היה מנהג, הכיף של לדרמן היה, הרי היה חושך לגמרי במוצאי שבת, עד שמדליקים את האורות, לא היה גנרטור, כשמדליקים את האורות מיד אחרי ברוך המבדיל, אז היה תורנות מכל ילד, כל שבוע ילד אחר, או כמה ילדים, שהם מדליקים את האורות, זה היה הכיף של לדרמן. אז הילד ראה שרב חיים לא עונה לו, כי נכנס מישהו באמצע, הוא רץ לעמוד בתור כדי לתפוס את ההדלקת נרו, את ההדלקת מנורות של מוצאי שבת. ופתאום מישהו דופק לו על הגב ומסתובב, רב חיים, כן ילד, מה רצית לשאול? עד כדי כך ההתייחסות לכל ילד, גם מבחינה תורנית, כשילד אחד הגיע בפורים מחופש, עם בריסטול ענק של דג, שאל אותו רב חיים, למה התחפשת? הוא אמר לו, לדג. אז רב חיים אמר לו, יותר טוב תגיד לדג של יוינו, כי כל דבר צריך להיות על פי חזל, כל דבר צריך להיות על פי מקורות. הוא קנה חליפה חדשה. באותם ימים, בזמן של החזון איש, עוד חליפה חדשה היה דבר נדיר. חזון איש הלך עם חליפה אחת 60 שנה. לא כמו היום שמחליפים כל כמה שנים, או כל שנה, שנתיים. מרן שר התורה בתור ילד או בחור צעיר קנה חליפה חדשה. והוא הלך לשאול את החזון איש אם לברך שחיונו. אמר לו החזון איש, זכר צדיק וקדוש לברכה, בוודאי, קנית חליפה, צריך לברך שחיינו, אתה הרי נהנה. אז הוא אמר, אני אגיד לרב את האמת, אני לא נהנה בכלל. שאל אותו החזון איש, אתה לא נהנה מחליפה חדשה? הוא אמר, לא, אני לא נהנה בכלל. לימים, הגבאי המתוק, המסור, התלמיד חוכם, אמר, גדליה אוניצברג, שאל אותו, אז ממה כן הרב נהנה? הוא אמר, ממה אני נהנה? מדף גמרא, מאיזה חידוש, מתי מדקרו, מאיזה וורט, מאיזה פסוק, זה אצלי מעניין אותי. חליפה, הוא באמת, באמת לא נהנה משום דבר שקשור ללמה זה, כלום, בכלל לא, בכלל לא. הגוען רב הרלב, שתי מזכר צדיק וקדוש לברכה, הוא לא היה ליך אלי שסוחבים את הספר תורה הזו לכנסים ומבטלים. שאל אותו פעם הרב יהודה פורט, שהסתובב אצל מרן הרב שטיימן, איך רב חיים זוכר את כל התורה כולה, איך הוא מצליח לזכור את הכל? שאל אותו רב הרלב, יש לך עובדים? ואז הוא היה אחרי על שפע שוק, אני חושב. שאל אותו, יש לך עובדים? כן. כמה עובדים? עשרות עובדים. כולם חכמים? לא. חלק בינונים, חלק טיפשים, חלק חכמים. אבל אם בא איזה רבצני, איזה גברת, ושואלת איפה הסוכר? כולם יודעים. איפה הקמח? כולם יודעים. כמה זה עולה? אז עוד לא היה חוק שחייבים לכתוב על כל דבר. גם הם יודעים. איך הם יודעים? כי זה הפרנסה שלהם. זה החיים שלהם. הם חייבים לעשות דברים בשביל הפרנסה שלהם. אצל רב חיים, מה שתופס אותו זה רק כל דבר, איפה זה כתוב. מה כתוב ואיפה כתוב ואיך זה מתחבר לדברים אחרים, את זה הוא זוכר, זה כמו אצל העובדים שלך בסופרמרקט. כשהוא היה ילד, הסטייפלר זכר צדיק וקדוש לברכה היה מנענע את המיטה שלו, והיה מנגן לו ושר לו ניגון של רשימת המסכתות של השס. אגב, מאוד מעניין, הסטייפלר ניגן את זה גם לבנות, לא רק לבנים, אלא גם לבנות. סיפר לי איש החסד, איש הצדקה והחסד, רב נתן רוטשיל, הבן של דוקטור רוטשיל. לפני 21 שנים הוא התאשפז בבית חולים במצב מאוד קשה. היה מצב ממש חמור, יום חמישי אחרי צהריים, יום רביעי אחרי צהריים, היה מצב ממש קשה. ושישי אחרי צהריים נהיה מצב עוד יותר חמור. ואחד מבני המשפחה שואל, מה עם ספר תוירה לשבת בבוקר? הרופאים צחקו, מה ספר תוירה? בטיפול נמרץ. אין ספר תוירה, הוא במצב אחר לגמרי, אתה לא מבין את המצב. למחרת בבוקר, בשבת בבוקר, שעה לפני וסיקין, פותח את העיניים, שואל, יש מניין, ארגנו מניין, והיה ספר תוירה. כן, היה, הוא לא ויתר על המניין, גם במצב הזה. אגב, הוא סיפר לבנו סטורות שהוא היה מגיע לבית חולים, הוא לא היה מוכן להתפנות עד שלא לקחו את כל הספרים שבהם הוא צריך ללמוד ולעיין. והגיע לבית חולים כאילו נמצא בבית, מיד פתחו את הספרים, הוא פתח, התחיל את החיובים שלו, את כל החובות שלו, חוב אחרי חוב, לפי הסדר. זאת אומרת, ממש כאילו בבית ללא שום הבדל. סיפור שהדהים אותי, הדהים אותי מאוד. יהודי יקר וחשוב, מגדולי הנדיבים בארץ ישראל, בעולם כולו, רב רובי שרון שליטה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו אריכות ימים ושנים, הוא היה עוזר מאוד לרב חיים, הנביאים, ספר תוירה, את המכונית, את הירושלמי, המון 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 עזר לרב חיים, כל מה שרב חיים ביקש וכל מה שהמשפחה ביקשה. ורב רובי שרון הגיע לרב חיים לבקר לפני שנה וחצי, רב חיים היה נורא חלש. צעקו לו באוזן, רב רובי שרון הגיע, לא הגיב. אמרו לו, הרב הוא נתן את הספר תוירה, לא הגיב. הרב הוא נתן את הנביאים, לא הגיב. הרב הוא נתן את המכונית, לא הגיב. נו, תחזבו, לא נעים, הגיע הנדיב והרב לא מתייחס, חלש, אין לו כוח לענות. אלו אותו לקומה למעלה, להפיס דעתו, הביאו לו ספרים וכו'. כשהוא יורד, הוא עמד באלם, הוא עומד מהחלון רב חיים עם המעטפה הקבועה, עומד ועובר את השבע דפים כאילו לא קרה שום דבר. אז הוא ראה בחוש, הוא דווקא מאוד נהנה, שהכסף והשווה כסף ונודבי הכסף ונותני הכסף, אי אפשר להתאמץ שהרב לא מרגיש טוב. אבל התורה, החובות שלו, איך הוא היה אומר תמיד, לי יש חובות ולאשתי יש חובות. לאשתי יש חובות במקולת, ולי יש את החובות שאני חייב לגמור, את השס, את הספרי, את הספרו, את הספטה, את הירושלמי, את הבבלי, הכל אני צריך לגמור. הוא למד עם קבע עם אבי זיכרונו לברכה חברותה, כשאבי זיכרונו לברכה היה אחרי החתונה. אמי מספרת שתהיה בריאה, תיבדל לחיים טובים, כל לילה בשתיים בלילה בדיוק, הוא דפק בדלת. הוא הלך מרחוב רשבם עד רחוב יהושע, מי שמכיר את נמק, זה הליכה של בערך 20 דקות חצי שעה. כל בוקר בשתיים בדיוק הוא הגיע דפק, למדו 8 דפים. אמא שלי אומרת, אני לא יודע למה, אני רק יודעת, שהם למדו גמורה עם טויסס. למה לא למדו רשי? אני לא יודע. זה היה חזורה על גמורה עם טויסס. 8 דפים כל יום. שנתיים. כעבור שנתיים נולד לאבא שלי את אחי הבכור רב אריה. אז אמר לו רב חיים, מהיום אתה כבר, כיוון שאתה לא משאיר את אשתך לבד, אתה משאיר אותה עם תינוק, אז אתה יכול לבוא אליי. מהיום אתה תגיע אליי, והשתנתה החברוסי. בכל אופן, מה שהכי חשוב היה, קביעות. היה לי חבר שפעם ביקש מרב חיים מאוד שהוא רוצה ללמוד איתו חברותה. ילד בן 12 הגיע לרב חיים ואמר, אני רוצה ללמוד חברוסה. רב חיים שאל אותו, מתי אתה רוצה? הוא אמר לו, זמן. אמר לו, טוב, תבוא כל יום. חצי שעה נלמד ביחד, סתם ילד, מבני ברק. רב חיים קבע איתו חצי שעה, הוא לא הכיר אותו ולא שום דבר. אבל אמר לו, תדע, חברוסה זה כל יום. יום אחד, הילד היה שושן פורים, אני חושב, הילד נסע לירושלים לפורים, לא הגיע. למחרת עוד היה עייף, לא הגיע. יומיים לא בא, שהגיע ביום השלישי, חיים אמר לו, גמרנו. סיכמנו בהתחלה, חברוסה זה דבר קבוע. אין לפעמים כן, לפעמים לא. אם אתה לא יכול, קבעתי כבר חברוסה אחר, הפסיד את החברוסה. זה סיפר לי אותו ילד, והיום הוא כבר סבא. זה סיפר לי אותו אחד שעוד היה... כולנו קילינו בו, שהוא לומד עם רב חיים חברוסה, אבל ברגע שנגמר, ברגע שהוא לא בא פעם אחת, באותו רגע נגמר הסיפור. אנשים אוהבים מופסים, אפשר לספר מופסים מהיום עד עוד מחרתיים, אבל ניקח כמה דוגמאות. היה יהודי אחד שסיפר לי, בזמנו הוא הלך לדוקטור רוטשילד, אמר לו שיש לו איזה מחוש מסוים, ודוקטור רוטשילד נתן לו איזה תרופה. הוא הסתכל בעלון לרופא, וראה בעלון לתרופה, וראה שהתרופה לא מתאימה למחלה שהוא מדבר עליה. בכלל, דוקטור רוטשילד כנראה טעה. הוא היה מאוד מקורב לרב חיים. אז הוא נכנס לרב חיים וסיפר לו את הסיפור. אמר לו, למי הלכת? אמר לו, לדוקטור רוטשילד. דוקטור רוטשילד יש לו סייעתא דשמיא. אם הוא נתן לך את זה, מי שאמר לשמן מי דלק, יאמר לחומץ וידלק, תיקח את התרופה הזאת ותברי. וכמובן אין צורך לומר שכך היה. יש יהודי אחד בלייקווד, עכשיו קוראים לו הפרנקל, הוא קרוב משפחה שלי. יום אחד בראש השונה אני רואה אותו בבני ברק, הולך עם הטליס, עם השטריים, להחסיד את שינגמן, והיה נראה לי שהוא כבר אחרי התפילה. שאלתי אותו, איפה התפללת? בוויז'נצרד כמעט לא התחילו את התפילה, איך אתה כבר אחרי התפילה? הוא אומר לי, התפללתי בלדרמן. אמרתי לו, מה לך וללדרמן? הוא סיפר שלפני 30 ומשהו שנים, אני חושב, היה תאונת דרכים קשה בלייקווד בליל ראש השונה. הוא היה במצב של בין חיים למובס. פינו מכוניות בליל ראש השונה, וירד הליקופטר לקח אותו לבית החולים. הוא שכב כמה חודשים בין חיים למוות. בסוף הצילו את חייו, אבל הוא לא יכל לעמוד על הרגליים, היה לו בעיה בשדרה מהתאונה הזאת. בעיה מחלוקת, 8 רופאים אמרו לא לעשות ניתוח, מסוכן לגעת בחוט השדרה, ורופא אחד אמר כן לעשות ניתוח. היהודי הזה בא עם אלונקה ועם כיסא גלגלים לגוין מרן שר התורה, זכר צדיק וקדוש לברכה, ושאל אם לעשות הניתוח או לא. אמר לו מרן שר התורה, לעשות קוירים אתה יכול? הוא אמר, איך אני יכול לעשות קוירים? לא יכול לזוז. אמר לו מרן שר התורה, אם אתה לא יכול לעשות קוירים, אז תעשה את הניתוח. עשה והצליח. ומאז כל שנה עד הקורונה הוא היה מגיע להתפלל כל שנה עם רב חיים, לעשות קוירים אצל רב חיים. לזכר הנס והמואפס שרב חיים עשה איתו. אישה אחת הגיעה עם כאבי בטן נוראים, סובלת נוראי, וקשה בעזרת נשים, זה סיפר לי דוקטורל, הרופא האישי. והיא באה לעזרת נשים וביקשה שישלחו לה, יש לה איסורי תופת. היא כבר עשתה את כל הבדיקות והייתה אצל כל הרופאים, לא מצאו מזור למחלתה. אמר הרב, תשאלו אותה אם היא מכבדת הורים. האישה התחילה לצעוק, אני לא יכולה, לא יכולה לכבד את ההורים שלה, אני לא מסוגלת. זהו. אבל זה מה שהיה הפסק שלה, את רוצה שכבי הבטן יעברו, תתחילי לכבד את ההורים. איי, איי. בא בחור אחד שהרופאים גילו אצלו גידול, וגידול מאוד מסובך, שפירר אמר שרק בגרמניה אפשר לעשות את הניתוח הזה. הוא בא למרן שר התורה, אמר לו מרן שר התורה זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא היה מגולח, תגדל זקן והכל יהיה בסדר. הוא גידל זקן, כעבור כמה ימים הוא הלך למומחה גדול בהדסה שבדק אותו שוב, אמר לו זה לא גידול ולא שום דבר, יש לך משהו בגדילה, חכה כמה חודשים הכל יעבור, וכמובן שכך היה. היה סיפור עם יהודי אחד שהרג גוי באמריקה בתאונת דרכים. האיש הזה בכל זאת ליבו דווה על זה שהוא הרג, עשה תאונה והרג גוי. הוא בא לרב חיים לשאול מה לעשות. התברר שהיהודי הזה לא רק שהוא הרג את הגוי, הוא שכר דירה לעבור דירה, לא להיות בשכונה שלו. הוא שכר דירה במקום אחר כי הוא לא יכל להיזכר כל יום בתאונה הזאת. והוא שכר דירה, בסוף התברר שזה מאותו גוי שאותו הוא הרג, ממנו הוא שכר את הדירה. בא לשאול את רב חיים מה זה אומר ומה יש ללמוד מהדבר הזה. אמר רב חיים, המולק, 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 מה המולק? חזר לאמריקה, לא הבין מה המולק. הוא פתח את הארון של אותו מזכיר דירה שהוא בעצם הנהרג, הוא מצא שם מדים של אס-אס, של חייל נאצי רחמנא ליצלן. כלומר, הנהרג הזה ובעל הדירה, הוא היה לשעבר קצין באס-אס בפלוגה של הנאצים. מי יודע כמה היהודים הוא הרג? אין סתם המולק, זה לא סתם. סיפר לי רב מיכאל ציוויון, שהוא יודע מי זה בעל המייסה, הוא גם שמע את כל הפרטים מהרבנית וגם מבעל המייסה. יהודי אחד נולד לו תינוק, והרופאים גילו מיד אחרי הלידה שהילד יש לו רחמנא ליצלן כמה גידולים, וחייבים לעשות ניתוח. ביקשו ממנו לחתום על דף שכל ניתוח שיצטרכו חירום הוא מוכן. הוא אמר, רגע, אני לא הלכתי לרב. הוא נסע מיד לרב, זה היה 11:30 בלילה, הוא הגיע, דפק בדלת, בדרך כלל כבר נגברה קבלת קהל, אבל הרבנית שמעה דפיקות חזקות, פתחה לו את הדלת. הוא סיפר לה את הסיפור הנורא, הרב עוד היה באמצע ללמוד, היא הכניסה אותו לרב. הרב אמר לרבנית, תביא יין הסיומים. מזג לעצמו כוסית, לרבנית כוסית וליהודי הזה כוסית. אמר, תשתה מזה ויהיה רפואה שלהם, אין לך מה לדאוג. היהודי חזר לבית חולים באחד בלילה, הרופאים אמרו לו, תחתום, מחכים לחתימה שלך. הרב אמר, יהיה רפואה שלמה. בבוקר הגיע הרופאים יותר בכירים, תחתום, אתה מסכן את הבן שלך. הרב אמר, יהיה רפואה שלמה. לקראת הצהריים עשו לו MRI חדש. ופתאום הרופאים מגמגמים ואומרים, תשמע, אנחנו לא יודעים מה קרה, משהו פה לא ברור, בודקים, בודקים. כעבור 3 ימים, הוא ואשתו והתינוק נוסעים במונית הביתה, אין שום גידול ושום דבר. הם עולים לבית של הרב כדי לבשר לו את הבשורה הנפלאה. הרב אומר לרבנית, תביאי כעת 5 כוסות. את כוס אחת, אני כוס אחד, האבא כוס אחד, האמא כוס אחת, ועוד כוס אחת לכבוד התינוק, אולי ישימו לו קצת על השפתיים, לכבוד המאורע הגדול הזה של הנס, שהילד הזה עברי. היה יהודי אחד שבא לרב חיים, ושאל אם לעשות איזה ניתוח בחוץ לארץ, כבר קבעו את הניתוח, כבר הוא עם הרופאים, קבעו את הנסיעה. אמר רב חיים, לא צריך ניתוח. שאל עוד פעם, אמר לו, לא צריך ניתוח. הוא בכל זאת נסע. הניתוח התברר בסוף לגמרי לגמרי כמיותר ולא מועיל, והיה המון אגמס נפש בנסיעה וכו'. רב חיים אמר, לא צריך, זה לא צריך. כשאנחנו מדברים על דקדוקי מצוות, הוא היה הולך כל פעם לרבנית. לרבנית, היה לו מקווה בהתחלה מתחת לבית, אבל אחרי זה הוא היה הולך כל יום שישי לבית של הרבנית ברזם, שם היה מקווה, אחותו. הוא היה יורד למקווה, חיבו את כל האורות. למה? כי כתוב שאדם לא יעמוד ערום מפני הנר. אז הוא לא היה, פעם אחת הוא לא רוצה להיכנס, שאלו מה קרה. שמו לו מפזר חום, ולמפזר חום דולק מנורה, אז הוא לא מוכן להיכנס למקווה. לא עומדים ערום בפני הנר. שאל אותו הבן רב שאול, אז איך אני אלך למקווה? אמר לו, תשים את הכיפה על הראש, עד שאתה מגיע למים עם הרגל, כשאתה מגיע עם המים לרגל, אז תוריד את הכיפה, כדי שלא יהיה ערום בפני עד כדי כך דקדוקי ההלכה. כל דקה, כל דקדוק ודקדוק. היה הפסוק בקהלת אומר, עת למות, עת למות. כך אומר הפסוק, אומר עתיים ודיקרון, מה זה עת למות? מתי זה עת למות? אומר מרן שר התורה בתיים ודיקרון, ביום שישי אחרי צהריים, שזה הזמן הגמור בקסובס של אדם גדול שמת, או ביום כיפר, שזה זמן של כפרת אבונות. שימו לב מתי הוא נפטר, ביום שישי אחר הצהריים, במוצא יום הפורים, סוף הפורים, שפורים ככיפורים, זהו העת למות, לא יכול להיות זמן יותר חשוב מזה, כדי שאדם הולך. היה זהיר מאוד מאוד בכל הלכה שהיא כמובן, אני זוכר בתור ילד, הייתי עומד בלדרמן בתור שוימר, לראות שהוא לא יתה את הנר. אחריי היה רב אהרון אוניצברג, הוא היה אחראי על זה. הוא סיפר לי שפעמיים רב חיים ניסה אותו, קם לכיוון איפה שמדליקים את הגז, כדי לראות אם הוא באמת עירני. כי רב חיים חז כמו החזוני, שבזמננו אסור לקרוא לאור הנר, אם אין שוימר גם בגז וגם בפלורוסן. תמיד היה שוימר ששמר. עד כדי כך. לימים אמר לו רב חיים, מגיע לך הכרת הטוב, נלמד מסכת מגילה ביחד. והם למדו מסכת מגילה ביחד, שהגיע לבר מצווה, והגיע כבר לשבקטנה, אמר לו, כבר לא מתאים, עכשיו הבן רב שאול, הוא יהיה, היה עוד ילד, הוא יהיה השוימר. אתה כבר לא צריך, אתה כבר גדלת, זה לא מתאים. פרק מיוחד, כדאי לקרוא את הספר בית אמי, היחס המיוחד של הרב לרבנית, זה משהו שלא יאומן, עד היכן הדברים מגיעים. היה איזה תמיד חכם אחד שנכנס לרב ואמר לו, כתוב מצד אחד אוהבו כגופו, ומצד אחד כתוב שהיא תהיה עזר כנגדו, מה יותר חשוב, זה או זה, מה הוא יגיד לאשתו? אמר לו, אל תגיד לאשתך שום דבר. אז אותו אחד ששאל, הוא, בא, הוא שלח מישהו לשאול את רב חיים, הוא אמר, אם הוא חושב שצריכים להגיד לה שתהיה עזר כנגדו, תלמיד חוכם הוא לא. תלמיד חוכם, האישה צריכה להרגיש את זה לבד. הוא לא צריך לדרוש את זה, אם הוא דורש את זה, זה לא שווה כלום. איזה חיים משותפים היה להם, משהו שלא יאומן, אין דברים כאלה בעולם. בבוקר הם קמו ביחד, שניהם נותנים ידיים לפנות בוקר. הרב הולך לחברוסי, הרבנית קמה איתו ביחד. אומרים ברכות השחר, קודם הרב אומר והרבנית עונה אמן על כל ברכה, אחרי זה הרבנית אומרת את הברכות והרב עונה אחריה. פעם אחת בערב פסח, במקום להגיד, שעשני כרצונו, כמו שאישה אומרת, היא אמרה, ברוך אתה השם שלו, עשני אישה. אז אמר, שתיהם צחקו, שבעצם היא טעתה, כי שעשני כרצונו בערב פסח, בבית של הרב, זה לא פשוט, כל העול נפל עליה. כל הבית היה עליה. אגב, אם מדברים על אהבת התורה, לפני 35-40 שנה רצו להגדיל אותה דירה. כולל חזון איש רצו להגדיל אותה דירה בעוד חדר. רב חיים התנגד, וטעמו עמו. כל הילדים היו בחדר אחד, 7-8 ילדים היו בחדר אחד. מישהו סיפר דבר מדהים, הוא נכנס ראה את הילדים על המזרונים, ורב חיים מנענע הריסה ביד אחד וביד שנייה מחזיק את הסטנדר. ורצו להרחיב לו את הבית, אמר רב חיים לא, זה ביטל תוירה. מה ביטל תוירה? כל שנה בערב פסח ייקח לי כמה ייקח, עוד 10 דקות לבדוק עוד חדר. אין יותר לביטל תוירה הזה, עד כדי כך אהבת התורה של רב חיים, עד כדי כך. רב חיים אמר, מאחלים אחד לשני, בדרך כלל, ביום שהיה סיום, אז רב חיים היה קורא לרבנית, היום יש סיום. כבר מהבוקר היום יש סיום. בצהריים היום יהיה סיום, היום יהיה סיום, כבר יום קודם בדרך כלל ידעו, מחר הולך להיות סיום. תחשבו שזה דבר נדיר, היה הרי בשנה מאות סיומים, על הבבלי, על הירושלמי, על ספרי, על ספרו, על תוספתי. סיומים היה דבר של כל כמה ימים. אבל כל פעם לפני סיום, שאל אותו המתוק רב גדל יוניצברג, הרב, מה יש להתלהב כל פעם מהסיום מחדש? הוא אמר לו, מסיימים הסרט, אין דבר יותר מתוק מזה. החזון איש אמר לו, כשהוא פעם אמר לחזון איש, הוא אמר שהוא מאוד אוהב את קידושין, קידושין הוא אוהב יותר מכל מסכת. שאל אותו רב גדל יוניצברג, למה? הוא אמר שתי סיבות. סיבה אחת, כשהייתי ילד, נכנסתי לחזון איש, והוא שאל אותי כמה, איזה מסכת אתה לומד, אמרתי לו קידושין, באיזה דף אתה אוחז ביוד בייס. אמר לו החזון איש, תדע לך, כל עוד שאתה לא עושה סיום על קידושין, המסכת בוכה ומתחננת מתי יהיה הסיום. וברגע שאתה מסיים, נפש המסכת שמחה ויש רעש בעולם, על השמחה של סיום המסכת דבר שלם. ולכן הוא השלים את קידושין, אחרי זה הוא אמר בישיבה קטנה, הרב שרגל פיינשטיינברג, זכר צדיק וקדוש לברכה, בסוף חודש אדר אמר שיש מבצע שלומדים את קידושין בעל פה עד סוף חודש ניסן כולל הבין הזמנים. והוא למד את זה ונשאר לו הגרסא דיינקוס, קידושין הוא אהב באופן מיוחד. אהב את קידושין באופן מיוחד. כל פעם אנחנו מדברים על החיים עם הרבנית. לא היה דבר כזה לאכול בלי הרבנית. אוכלים רק אם הרבנית נמצאת. אין זימון בלי הרבנית. תמיד אמר, אני לא אוכל אוכל של מישהו אחר, האוכל של הרבנית, זה האוכל הטעים. כמו שאמרנו, לכל סיום הוא מוזמנת. הרב חיים מאוד שנה את המילה יום הולדת. כשבא עליו יום הולדת, היה אומר יום הולדת את פארוי. אז מישהו אמר לרב בר לב, יש לי יום הולדת ואני רוצה ברכה מרב חיים. בר לב מאוד מאוד אחז מהברכות של רב חיים. אמר לו, אל תגיד לו יש לי יום הולדת. תגיד לו, יש לי את היום של הבר מצווה, זה יעבוד וזה עבד. הכל היה, כשאנחנו אומרים שולחן, אנחנו מתכוונים לשולחן. אנחנו אומרים כיסא, אנחנו מתכוונים לכיסא. אצל מרן שר התורה, שולחן זה שולחן שיש בבית, בסמי קדוש. כיסא זה כיסא הכובד. כל דבר ישר נכנס לו מה מקביל של זה בתורה. ונסיים בסיפור האחרון. הכיבוד אב ואם שלו היה משהו שלא ניתן לתאר. גם החזון איש אמר שכיבוד אם וכיבוד אב זה סגולה להצלחה ואין יותר מזה. כפי שכתוב בספרים שכל אחד צריך להרגיש שהאבא שלו והאמא שלו הם גדולי הדור. אצל רב חיים באמת היה אבא שלו והאמא שלו גדולי הדור. אבל ההתבטלות, משהו שלא תאומן, אגב, כל מה שאפילו צבא שמעתי שהוא לא כתב, כי האבא לא כתב. כל דבר זה חיקוי משלם של האבא. הוא קיבל אנשים לברכות בלי סוף, כי האבא כך נהג. הוא לא ויתר לכתוב לכל אחד תשובות, אלפי אלפי תשובות, שטותיות ולא שטותיות וחשובות ולא חשובות. לכולם הוא ענה, כי ככה אבא נהג. על כל פנים, הסיפור שהרבה מכירים, שפעם הסטייפלר שמע מדברים בבית, שלחיים ככואב מאוד אגב, התכוונו לרב חיים קלופט, ייבדל לחיים טובים. והסטייפלר הבין שמדברים על חיים כהבן, הסטייפלר לקח וולטורן, משחה ששמים לגב, והלך לבית של רב חיים. הוא נכנס לבית, הוא אמר לו תשכב, רב חיים נשכב, תרים את החולצה, רב חיים מרים את החולצה, שם לו משחת וולטורן כמו שרגילים לעשות, אמר לו עכשיו תשכב לנוח עוד חצי שעה, שלושת רבעי שעה, אל תזוז, יהיה לך בסדר. ורב חיים, הסטייפל חוזר הביתה. הוא מגיע הביתה, הוא הבין את הטעות, צחקו, שאלו את הרב איפה הלך, איפה הסטייפל הלך, הוא אמר לך תלסים לחיים כוולטורן. אמרו לו בבית, לא, התכוונו חיים פלוף. הוא אמר, אוי, תרוצו מהר, הוא לא יקום מהמקום עד שלא יעבור השלושת רבעי שעה או השעה שאמרתי לו. זה היה אצלו כיבוד אב ואם, האבא בא, הוא לא שואל שאלות, למה להרים את החולצה, למה וולטורן, למה לשכב. האבא אומר, האבא אומר. אין בזה שום גבול. עד כדי כך, למשל, הוא היה מתפלל בסיקל. סטייפלר היה מתפלל יותר מורחב. אז היה רץ הרבה פעמים בבוקר, כשהיו מתפלים בסיקל, אחרי קדושה הוא היה רץ מהר לבית של הסטייפלר. והיה לוקח את הדלת מינים. אבל אם הסטייפלר לא שכח בטעות ונעל את הדלת, לא דפק בשום אופן. נכנס מהחלון. למה נכנס מהחלון? כדי לא להעיר את הסטייפלר. אגב, יש סיפור מעניין, שפעם הוא יצא בבית כנסת, הוא רצה לצאת לרוץ לדלת מינים, אבל מי שעמד מאחריו 18, כמובן אצל רב חיים, זה נגד ההלוכה. אי אפשר לעשות את זה שונים. עד שהוא גמר, כבר היה סוף חזור של שעה עצמו, הוא רץ מהר לנענע בדלת מינים של הסטייפלר. כשהוא חזר, אז הוא הגיע באמצע הלל, הוא אמר למישהו בדרך, זה מה שהגמרא בבקמה אומרת, שמה וזה עוד, או מאיפה לומדים את זה, אם תבויון בויון. אז בפשטות כולם יודעים שאדם הוא מבקש, הוא מספלל. אבל רב חיים למד מזה משהו אחר, שאדם יכול להזיק גם על ידי תפילה, כך הוא אמר בדרך הלצה. החיבורים של הספרים זה הרי משהו שלא יתואר, עוד ספר ועוד ספר ועוד ספר. כמה אלפים של אנשים שבאו עם צרות ואמר להם תחברו ספר, והם חיברו ספרים. כמה אנשים אמר להם תלמד שבס, תלמד כיצד הורגל, מי שכואב לו הרגל כיצד הורגל. כל מיני אתגרים שהוא נתן לאנשים בלי סוף להרבות עוד ועוד תורה. חוץ ממה שהוא למד, כמה הוא הרבה תורה בלי סוף. אנחנו כעת נמצאים בזמן שאנחנו לבד. התייתמנו, נשארנו לבד. כשהחזון איש נפטר, הרב שטיינמן אמר, כתב צוואה, אנשים הבינו שזה סוף העולם. אין המשך לעולם. בספרים אבל כתוב שכשבן אדם גדול עוזב, יורד שפע שאפשר להתחלק בו. כל אחד יש לו כל ילד. כל אדם יכול בעצם כעת לקחת את החלק שלו ברב חיים. אם זה בקבלת החלטות, ללמוד את השס, ללמוד דף ליום. קביעס, העיקר זה קביעות. קבעת הזמן, אל תוותר. גם אתה, גם האישה צריכה לשמור על הזמנים. כשזמן ללמוד זה זמן שלא משנים אותו בשום פנים ואופן. כל ילד וילד באיזה גיל שהוא נמצא, יכול לקבל על עצמו לגמור שישה סדרי משנה. אפשר להצטרף למבק שיתור ללמוד שלוש פרקים ביום, ולגמור את השישה סדרי משנה תוך שנה, לא בעיה. פרק פרק וחצי ליום. הסטייפלר היה לומד 18 פרקים ליום. איזה הנאה היה לו. כשנכנס ילד אחד מבת שטרם ושאל אותו איפה מופיע חנוכה במסכת מגילה, ועוד כל מיני שאלות כאלה, והילד ענה לו כל איזה קורת רוח, איזה הנאה. לא היה עצב אצל הרב הזה. פשוט ההנאה הגדולה הייתה של תורה. אם זה הזמן, כל אחד ייקח את החלק הזה, כל אישה תיקח את החלק לדחוף את בעלה, כל ילד הולך להיות רב חיים של הדור הבא, אל תוותר, צדיק ששומע אותנו, אל תוותר, צריך דבר אחד, עקשנות, רצינות, וכמובן להיזהר בחברים לא טובים. ואז יש לנו עוד רב חיים לדור הבא, וכשאנחנו נהיה זקינים, נבוא לבקש ממך ברכות, שהקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו, שבאמת יבולע המוות לנצח, ובכה השם דמעם על כל פנים, בביאת גואל צדק במהרה ויומנו, אמן.
עד כאן, עד כאן תוכניתנו. תודה רבה ליהל שי, תודה רבה לפסח בגד. ניפגש בשמחות, תודה.
והיא שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותנו אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מאדם אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו עומדים עלינו עומדים עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. מצילנו מידם.